טוב, נתחיל בחזרה על מה שהיינו בו באמצע לפני הרבה זמן, וטוב גם כחזרה גם למי שלא היה. אנחנו בעצם צריכים להתחיל פרק ג', שזה בעצם תחילת השעבודים בפועל אחרי שני פרקי ההקדמה. כשבעצם בסוף פרק ג', סוף פרק ב', תחילת פרק ג', אז הנביא מבאר לנו למה בעצם השם לא הוריש את האויבים. הרי המצב שהיה אמור להיות, לכאורה, זה שהיינו באים לארץ ישראל, לא נשארים אויבים, זה המקום שלנו, והכל יהיה בסדר. לא, השם כן השאיר אויבים. למה? למה השם השאיר אויבים? ראינו שבעצם יש ארבע או חמש סיבות, אנחנו עושים חזרה קצרה, נתן. ארבע סיבות למה הקדוש ברוך הוא השאיר את האויבים. נגיד, נקרא איזה חמש, זה פעם שעה יותר פשוט. אז הסיבה הראשונה היא בעצם כבר מתוארת בתורה, בפרשת שופטים ופרשת עקב, שהשם אומר מראש, הוא יוריש את האויבים מעט מעט. זה גם המצב האידיאלי עוד בפרשת שופטים לפני שהכל ירד. לאט לאט יש איזה סיבות, השם אומר, אתם כדי שכיבוש הארץ יתאים לכם, למדרגה שלכם, הוא יהיה לאט לאט, וזה אומר שיהיה זמנים קצרים או ארוכים שבהם יישארו האויבים. שתיים, בתחילת פרק ב' ספר שופטים, הנביא אומר, בגלל שאתם לא הורשתם את כל הגויים, לכן עכשיו אני, וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצידים. כלומר, בעצם תוצאה טבעית, עונש טבעי, מידה כנגד מידה, אתם השארתם את הגויים, ולכן אני ארצה שהם בעצם ימשיכו להציק לכם. סיבה שלישית, וגם בפרק ב', פרק ב', פסוק י"ג, הנביא אומר, בגלל שעבדתם עבודה זרה, אני אשאיר לכם את האויבים. בפסוק י"ד השם אומר, הנביא אומר, ויחרף השם בישראל ויתנם ביד שוסים, וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. אז יש פה כנראה עליית מדרגה. הפרשים אומרים שבעצם במצב הראשון, בגלל העבודה זרה, בוא נגיד כאילו מה שאמרנו עד עכשיו, אם ישראל היו במיטבם, אז היה הורשה מעט מעט, כמו שכתוב פה בתורה, ואז היה בקצב מהיר, בסוף היה קורה. בגלל שישראל לא הורישו את האויבים, אז השם אומר, אני עכשיו לא עוזר לכם, עכשיו אתם בכוחכם צריכים, נראה אתכם מתמודדים. בגלל שישראל עבדו עבודה זרה, יש עוד ירידת מדרגה, והשם מוסר את עם ישראל בידיהם. כלומר, שהם עכשיו בעצם אקטיבית, השם נותן לגויים להיות מעל ישראל. זה בעצם הדרגה השלישית, הסיבה השלישית למה הקדוש ברוך הוא מוסר את ישראל ביד האויבים. אבל מה שמפתיע, שפה בסוף פרק ב', תחילת פרק ג', מופיעות עוד שתי סיבות בעצם למה השם לא מוריש את האויבים. שתי סיבות שהן במקביל. כלומר, לכאורה עד עכשיו מה שראינו זה בגלל החטאים. ישראל יצטרכו להתמודד עם האויבים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר עוד שתי סיבות. אחת, קצת טיפה נחזור עליה, לא כל מה שאמרנו פעם שעברה. אחת זה ניסיון של עם ישראל. תראו בפסוק א', כתוב, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות, למען עשות בם את ישראל, השומרים הם דרך השם, ללכת בם, כאשר שמרו אבותם, אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבלתי ירושם מהם ולא נתנם ביד יהושע, אחר כך תחילת פרק ג', ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל. הסיבה הרביעית זה בעצם לנסות את עם ישראל, שזה צריך להבין, אנחנו טיפה הרחבנו את זה פעם שעברה, אבל טיפה נזכיר את זה. וסיבה חמישית זה למה ללמד את בני ישראל מלחמה. זה תחילת פרק ג', פסוק ב', רק למען דעת דורות בני ישראל, ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. כלומר, עם ישראל צריך לדעת להילחם. גם בזה נתעכב טיפה. אז מה זה הניסיון של עם ישראל? אז ראינו, הבאנו פה שבא שהרמב"ן על התורה אומר שיש בעצם שני סוגי ניסיונות. יש ניסיון שהשם מראש שם לנו, והרמב"ן אומר, ניסיון לכתחילי זה תמיד ניסיון שאתה תראה שהצליחו בו. וזה בעצם השם עשה כדי לקדם אותך, וזה הצליח. אם תראה ניסיון שלא הצליח, זה אומר שמראש האדם הכניס את עצמו לניסיון. וזה בעצם הכוונה פה, ככה הרמב"ן אומר. כלומר, זה ניסיון מסוג, זה לא שהשם מראש תכן להשאיר את האויבים כדי לנסות אותנו, לא היה צריך את זה. הועיל ונכנסנו למצב הזה, זה הפך לניסיון. ראינו שהמדרש אומר, מדרש מאוד יפה, תנחומה, בואו ראה מה בין דורות הראשונים לאחרונים. הראשונים היו מתנסים על ידי הקדוש ברוך הוא, ואלוהים ניסה את אברהם, ועוד דוגמאות, אבל האחרונים נתנסו על ידי האומות, שנאמר, ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל. גם פה אנחנו רואים שבעצם זה ייעוד אלוקי לנסות אותנו. יש צורך כזה לנסות אותנו. אבל יש סקאלה של אפשרויות איך זה יקרה. יש אברהם אבינו שהשם אומר לו, בוא, אני אכניס אותך למצב שכל כולו קדושה וגדולה. ויש מצב שאנחנו צריכים להתמודד עם ההשפטות שבהם החטאים הורידו אותנו אליהם. ועכשיו המטרה שלנו זה לצאת מהם. אז בעצם ככל שהדור יותר מרומם, הניסיונות שלו יהיו יותר פנימיים ולא על ידי הגויים מבחוץ. אבל בכל אופן, מה שכתוב פה זה שמה שהנביא כותב לנו, אל תחשוב שאויבים שנשארו, זה אין להם מטרה. כלומר, הועיל וחטאנו, אנחנו עכשיו בבוץ וברפש, וזהו לא. הועיל וחטאנו, הקדוש ברוך הוא מראש מתכנן את המציאות, את ההשגחה שלו ככה, שהמצב של החטא הוא עצמו גם בעצם הפתח לעילוי, כי בסוף הניסיון, זה אפשרות שלנו להתגבר על זה שאנחנו לידם, לא ללמוד מהם, לא להתחתן מהם, לא לעבוד עבודה זרה, ואז המאבק הזה שלנו, ההתרוממות הזאת שלנו, היא תהיה פתח ההתרוממות. אז זה מאוד יפה, השגחה של השם, שמצד אחד אנחנו מתבוססים באויבים, מצד שני, הם עכשיו האתגר הקבוע שלנו. לסיום העניין הזה של הניסיונות, של הניסיון, נזכיר מדרש מאוד יפה, שגם אומר על הלכתחילה בעצם של הניסיון. המדרש אומר שיש משל למלך שנטע כרם בתוך שדהו, והיו בתוכו ארזים וקוצים, שני מפריעים לכרם, ארזים וקוצים. בא בעל הכרם, המלך, וקיצץ את הארזים והניח את הקוצים. אמרו לו עבדיו, אדוננו, הקוצים שהם אוחזים בבגדנו הנחת וקיצצת את הארזים? אומרים לו, המלך, הקוצים יותר מפריעים לנו מאשר הארזים. אמר להם, אם הייתי מניח את הארזים וקיצצתי את הקוצים, במה הייתי גודר את כרמי? לקוצים יש תפקיד, לגדור את כרמי. כך, ממשיך המדרש שאומר, הגויים, התפקיד שלהם לנסות את ישראל. ולעתיד לבוא, כשיעמוד על הכרם על עומדו, אז והיו עמים משרפות ציד קוצים כסוכים. כלומר, לעתיד לבוא יהיה אפשר גם לנקות את הקוצים. אמרנו ניתוח פשוט למדרש, המדרש בעצם אומר ככה, את הארזים, הקדוש ברוך הוא הסיר מהכרם. במשל, למי מפריעים הארזים? לכרם. למי מפריעים הקוצים? הקוצים לא מפריעים לענבים, מפריעים לעובדים של הכרם. המדרש בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא הסיר מן הארץ את העיקר, את הגויים שמעכבים את רצון השם בארץ. נשארו הקוצים שמפריעים לנו, כמובן בסוף זה הכל היחידה אחת הכרם, אבל הקוצים, עיקר ההפרעה שלהם זה כלפינו, שהשם אומר, כן, אתם עוד צריכים להתעלות, להתרומם, לנצח את הקוצים למרות שמפריעים לכם, ואז תתעלו ובעצם כל הארץ תהיה לפניכם. אז זאת בעצם הסיבה הרביעית למה הקדוש ברוך הוא השאיר את הגויים פה, שזה עוד מקורות, הבאנו אותם קצת פעם שעברה. נמשיך לסיבה החמישית. לפני זה אני אומר שבעצם המבט פה שלוקח אותנו לכל ספר שופטים, הוא אומר ככה שיש, עוד פעמים בכל דור יש נושא מרכזי שאיתו הדור צריך להתרומד, להתמודד, והוא בעצם דרך עבודת השם שלו. לכל אדם זה ככה, לכל דור זה ככה. יש דור שצריך להתמודד עם התבוללות, דור שצריך להתמודד עם כיבוש הארץ, דור שצריך להתמודד עם קדמה. כל דור יש את המשימה שלו. בעצם כשהנביא מגדיר פה מאוד מפורש, זה הניסיון של הדור הזה. מראש, היינו זה מתחיל מעט מעט הגרשינו מפניך, ועד זה שעם ישראל באמת ירד. יש סדר כזה שעם ישראל צריך להתמודד שנים עם זה שגויים לידם, ובכל זאת לא ללמוד מהם, לא להתחתן בהם, לא לעבוד עבודה זרה, כמובן כל מה שקשור ללא תכונם. זה סדר עבודת השם הראשי בעצם של תקופת השופטים. ובזה עם ישראל נפל פעם אחר פעם. הדבר החמישי, פרק ג' פסוק ב', הסיבה החמישית, רק למען דורות בני ישראל, רק למען דעת דורות בני ישראל למדה מלחמה, רק אשר לפניהם לא ידעו. כשקוראים את זה ישר נוצרת קושייה, וכי צריך ללמד את עם ישראל מלחמה, הרי איזה דור מדובר? דור יהושע בעצם. אז זה לא דור יהושע, אז כן אימא תורה, זה סתם אנשים, זה בעצם חצי אותו דור. צריך ללמד את עם ישראל שזה אתה נלחם בכל המקנה על מלחמה. יפה. מה?
יותר בולט.
בטח, נכון, נכון, אתה צודק, לא אמרתי את העיקר. כתוב לאדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו, הפסוק עצמו אומר, כי עד עכשיו בני ישראל לא יודעים מלחמה. לא הבנתי, לא יודעים מלחמה? אומרים המפרשים, ככה אומר רש"י, מצודו אותי ואני זוכר, אומרים הכוונה ככה, דור יהושע לא היה צריך להילחם. כל מה שראינו בעצם אויבים נפלו לפניהם, כל המלחמות יהושע, זה היה מאוד ברור, מאוד בולט, זה היה פיזית כאילו ככה, שהם לא, זה לא שהם ישבו ולא יודע מה, האסטרטגיות ניצחו, וזה גם לא רק שבניסים נסתרים האסטרטגיות ניצחו, האסטרטגיות ניצחו. אומר לנו הנביא בעצם מפורש, ולא אתם, זה הקדוש ברוך הוא, ועכשיו, שוב, בפלאי השגחת השם, אחרי שיש אויבים, האויבים האלה יש עוד תועלת, ללמדה מלחמה. אומר רש"י, אבל זה עצמו מוסר לעם ישראל, שברגע שאתם חוטאים, אתם צריכים ללמוד להילחם. אם הייתם נשארים בגדולתכם, שככה היה מצופה, בעצם לא הייתם צריכים לדעת להילחם בכלל. וזה ממש בולט בכמה כמה פסוקים, לא רק פה. ראינו בשירת דבורה, אנחנו נראה, מגן אם יראה ורומח ב-40 אלף בישראל. דבורה אומרת, פסוק מאוד חריף, היא אומרת, בכלל לא היה מלעם ישראל ימי יהושע ב-40 אלף החלוצים, כן? לא היה מגן ורומח. יהושע בפרק כף דלת, או כף גימל, בנאום שלו בבני ישראל, אומר, אתם יודעים שהצירה הורישה לא בחרבך ולא בקשתך. בתהילים, הכתוב אומר, אתה ידך גויים הורשת ותתעם, וכולי, כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו, כי ימינך וזרועך אור פניך כי רציתם. אז בעצם אומר פה הנביא, עד עכשיו כל מה שהיה בימי יהושע לא ידעו להילחם. עכשיו יש תועלת אלוקית מזה שבכל זאת נשארו גויים, שעם ישראל צריך לדעת להילחם, וזה עצמו גם מוסר. באמת, הגמרא כן מדגישה את הצד הזה הפשוט של למדה מלחמה, מפרשים פה יותר מדגישים את הצד של המוסר לעם ישראל. שלמען דעת דורות בני ישראל למדה מלחמה, הכוונה למען ללמד את עם ישראל, שהם לא צריכים, להיכנס למצב הזה. אבל הגמרא, כשכתוב בקינה דוד, הנה כתובה הספר הישר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה הספר הישר, אומרת הגמרא בעבודה זרה, מה הספר הישר? רבי שמואל בר רחמני אמר, זה ספר שופטים. ומה קראו לי ספר הישר? למה שופטים ספר הישר? כתוב, איש הישר בעיניו יעשה. ואיך הרמיזה? איפה כתוב בספר שופטים וצריך ללמוד להילחם? מביאים את הפסוק שלנו, למען דעת דורות בני ישראל למדה מלחמה. אז בעצם הגמרא אומרת שמה שדוד קונן, שעכשיו אין לנו מי ללמוד מלחמה, הנה היא כתובה הספר הישר, דוד קונן שעכשיו בספר שופטים כתוב שהקדוש ברוך הוא דואג שנלמד מלחמה, ועכשיו כששאול מת, אז אין ממי ללמוד את זה. אז בעצם חז"ל לומדים שיש פה פסוק לכתחילי, בסופו של דבר, אחרי שכן צריך ללמדה מלחמה, אז זה הדרך שמשאיר אויבים כדי ללמדנו מלחמה. מה?
כל הפסוקים
יש משהו
שכן היה מלחמה
ביהושע.
נכון,
יש פסוקים
כאלה,
אבל
מה?
כן.
זה לא
עשו שם הצגות. נלחמו בארץ, הפסידו. לא, אני מבין את זה, אתה צודק. אתה שואל שאלה מעולה. אתה אומר, הרי בסופו של דבר היו אסטרטגיות, היו מערבים, היו הקפות, היו... תראה, אני חושב שזה כמו שאני מבין את זה, זה בעצם די פשוט. זה כמו שאדם נלחם ונצח את כל המלחמות בסימולטור. כלומר, בעצם מראש דואגים שהוא יעשה... הוא היה צריך לעשות ככה עם החרב, אבל האויב נפל אמיתית לפני שהחרב נגע בו. בפועל אולי החרב נגע בו, אבל זה לא נקרא שאתה יודע להילחם. כל עוד לא נלחמת בפועל מול אויב שווה כוחות, שבכלל יכול לנצח אותך, אתה לא באמת יודע להילחם. כאילו, אם השמה יוקח עכשיו את ישראל, נגיד, בלי השגחה שלו, שדה קרב של האומות, מה שבעצם כתובים אומרים פה מפורש, הנביאים אומרים מפורש, לא היו מנצחים ישראל. והקדוש ברוך הוא רוצה גם לתת לנו את היכולת הזאת להילחם מול אויבים. אני לא יודע, זה חשבון, זה באמת חשבון גדול. אני חושב ששם העיקר הוא קודם כל באמת נפשי. כלומר, שם ישראל יהיה בכלל בר אחי, יגיע לכלל עם, לכלל תודעה שהוא בכלל יכול להילחם. בפועל אחר כך, כשעם ישראל יחס לארץ, זה, אמרנו כמה פעמים, זה כמו עד הזה רעיון, זה בכלל לא היית בארץ. כל מה שהלחמת גם בעמלק, זה עם כמשה מרים את ידיו, זה כאילו זה בכלל, בכלל מעל הטבע. מיהושע, זה כאילו עם הגע בטבע, אבל זה בכלל לא, לא כוחות, מה שנקרא, בכלל ישראל לא, לא, הוא לא עמד מול אוהב שווה כוחות, כי השם היה איתו לגמרי. טוב, בואו נעבור את פרק ג' אז בואו נראה, בואו נתחיל שוב לקרוא פרק ג' ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דורות בני ישראל למדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. אז בעצם עכשיו ראינו שתחילת פרק ג' יש פה שתי סיבות למה הקדוש ברוך הוא משאיר את האויבים. ניסיון ולמדנו מלחמה, סלש, ללמד אותנו שלא, שאנחנו צריכים לשאוף למצב שלא נדע בו מלחמה, שהשם ילחם לנו. אז את מי? כל זה עדיין תחיל, אמצע דיבור. ואלה הגויים אשר הניח. את מי הניח השם? תשובה פסוק ג' חמשת שרני פלישתים וכל הכנעני והצידוני והחיבי יושב הר הלבנון מארבע על חמון על לבו חמת. נקודה. פסוק ד' ואילו נסות במת ישראל. שוב פעם הניסיון לדעת הישירו את מצוות השם. אז הנביא אומר לנו יש בעצם שני אזורים שאותם השאיר השם לנסותנו. מי אלה? פלישתים ו... ואזור הצפון מהחרמון והלאה עד לבוא חמת. נכון? שבהם כלולים, מי כלול באזור הצפון? זה חשוב. כנעני, צידוני, חיווי, כנעני, צידוני, חיווי, הר הלבנון, יושבי הלבנון, עד לבוא חמת. שאלה. בשלמה הפלישתים אני עוד יכול להבין, מצינו אותם בתקופת השופטים. איפה? מה? שמשון, ואיפה בהתחלה? שם גר, בפרק שלנו. אבל איפה מצאינו שיושבי הצפון? מהחרמון ועלה, צידונים, וזה נלחמו בנו. אל תגידו יבין מלך כנען. הכנענים היחידים שמצאינו שנלחמו בנו זה בפרק ד' יבין מלך כנען, אבל שם זה בכלל אזור אחר. שם הוא אסף את יושבי העמקים, איך כתוב שם? הוסיפו בני ישראל, והוא יושב בחרושת הגויים, ראיתי, לא משנה, הסתכלתי, חוקרים, איפה זה בדיוק, יש מחלוקת, אבל בכל אופן, מלך בחצור, חצור, אנחנו יודעים איפה זה, בכיבושי הצפון. צידוני והלאה, זה לא בתוך הכיבושים שלנו.
זה
הארץ הנותרת. יפה. אז קודם כל, זיהוי ראשוני חשוב, אני אשאיר שנייה את השאלה הזאת, אני שואל שאלה שהוא מאוד פשוטה. הנביא אומר לנו, יש שני גויים שאותם השאירה שנסות את ישראל. קודם כל, זה מאוד מעניין. בוא נגיד, זה בעצם השאלה הראשונה. רק אותם? מה עם מואב, מה עם עמון, מה עם המדיינים שאנחנו פגוש מול גדעון.
פסוק קטן שכתוב ברשימה אחרת.
איפה? איזה רשימה אתה מתכוון?
פסוק
כן. לא, שם זה רשימה של בני ישראל, ישבו בקרבם.
נכון, אז אתה אומר, יש תגויים האלה שהם רשמים לעשות ישראל,
תגויים
האלה שהם גדולים
בקרבם, מתחתנים. רגע, תראה שנייה, כדי להשלים את המבט, תראה, יש... שנייה רגע. איפה הפסוק שאני מחפש? תראה, בפרק ב' פסוק א', השם בעצם אמר, הנביא אמר, השם אמר, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, שם זה מפורש על עמי כנען, ושם כתוב למה הנסות במת ישראל. כלומר, היה כתוב לנו שבאמת שהכנענים, שזה כבר כל הכנענים שנשארו, הם לנסות את ישראל. אבל עכשיו כאילו הנביא מדגיש דיבור מיוחד. יש שני אזורים שאותם אני מניח, הם הנושא לנסות את ישראל. אז זה קודם כל שאלה ראשונה. רגע, מה עם השאר? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בכלל איפה מצינו שיושבי האזור הזה נלחמו בנו, שיאבדו אותנו.
זה שאלה שאתה. הם היו חמש סיבות למה...
כן.
הם נשארו,
ופה
יש
לנו
רק שתיים.
יפה. אתה אומר, אני מסכים. כיוון שאתה אומר, כנראה שפה זה בעיקר אחת, אחת או שתיים. פה הדגש המרכזי עליהם זה שהם עכשיו התפקיד שלהם לנסות את ישראל. גם דעת להם, דעת מלחמה מובלה פה, נכון. שתי הסיבות האלה שתחיליות, הן מיועדות לגויים האלה. עכשיו, מה מאפיין את שני האזורים האלה? זה בדיוק האזורים שהם הארץ הנשארת. בואו נראה ביהושע י' ג' זה ממש מדהים העמידה כנגד מידה אלוקית פה. פרק י' ג', פסוק ב', זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הפלישתים וכל הגשורים. פלישתים ראינו, גשורים, עד הגשורים. הנביא מיד מסביר, תראו, בוא נגיד פסוק ה' זה מפורט, והארץ הגבלי וכל הלבנון, היה כתוב גם שם, מזרח השמש, מבעל גד תחת הר חרמון עד לבוא חמת. כל יושבי הר מן הלבנון, עד צידונים, ממש אותם שמות, צידונים, לבנון מהחרמון עד לבוא חמת, כלומר, הארץ הנשארת היא ממש שני אזורים, פלישתים והצידונים, הר חרמון, לבנון, עד לבוא חמת, ממש אותם אזורים שבהם אותם לא זכינו לכבוש, הם אלה ש, ש, שעכשיו אנחנו נמסרים בידם. זיהוי מאוד חשוב, עדיין זה לא אומר לנו, אבל איפה נמסרנו בידם? ביד כל הצפון הזה המפורט פה.
אגב, זה לא
נמסר
בהם, יכול להיות שלנסות
מה?
לסיים תרבותי.
לא. כי זה כתוב ללמדה מלחמה. לנסות ללמדה מלחמה. אז בואו נראה איזה מאוד יפה. התשובה היא...
לנסות זה השומרים דרך השם.
זה, זה חלק, זה, זה, זה שומרים דרך השם, ואם לא, אז הם מלחמים בהם. אז בואו נראה. את פלישתים אנחנו באמת פוגשים על ההתחלה. אצלנו בשמגר. וזה די מסביר, כי פלישתים, אנחנו נראה שבשמגר יש שאלה, מה איפה פתאום הגיעו פלישתים? אין אותם עד... עד, עד, עד. כתוב שבימי יפתח, השם יתחיל למסור אותנו בבית פלישתים. איפה פה הופיעו פלישתים? אז דווקא מאוד יוצא טוב עם זה שכן, השם עשה אותנו בידיו כבר בהתחלה כדי למדה מלחמה. אנחנו קצת נראה את זה, כדי לנסות אותנו בהם. אבל התשובה היא, בואו נראה נקרא את השעבוד הראשון. ועשו בני ישראל את הרע בעיני השם, וישכחו את השם אלוהים, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. עם ישראל לא עמד בניסיון. ויחרף השם בישראל, וימכרם ביד כושן רשעתיים מלך ארם נהריים. ועבדו בני ישראל את כושן רשעתיים 8 שנים. זה תמוה מאוד הדבר הזה. אמרנו, בספר שופטים יש 5 סוגי אויבים. בכלל, סוגים של אויבים, לא אויבים ספציפיים, אויבים, סוג עקרוני של אויב, למה מישהו בא אליך בכלל. נחזור עליו במפורט ונגיד אחרון את כושן רשעתיים כי הוא הכי מפתיע. אחד, הכי טבעי הכנענים, הם אדוני הארץ הקודמים, אנחנו נראה אותם פרקים ד' ה', רוצים לחזור ולכבוש את הארץ. 2, פלישתים. חדרו מבחוץ, יש להם טריטוריה משלהם קטנה שם, הם כל הזמן יש להם את הנושא שלהם, אנחנו כבר יודעים, אנחנו נראה את זה בסוף הספר המלכות, אבל הם בכל אופן כל הזמן רוצים בעצם לחדור לעם ישראל משם. אויב שלישי, האומות המסודרות, השכנות, שזה מואב, עמון, שגם אותה אנחנו נראה בפרק, שהם, נרחיב על זה גם קצת בהמשך, הם רוצות באופן קבוע להתרחב כמו היום, מלחמות גבולות. בסדר, אז אמרנו כנענים, פלישתים, מואב והמון. עוד סוג של אויב זה אויב שהוא בכלל לא עם, הוא שבטים נודדים, זה מדיין. מדיין, עמלק ובני קדם, הם באים סתם לבזוז, והם, כמו, כמו כל ההיסטוריה, יש, בפריפריות של העמים יש שבטים נודדים שבאים ברגע שהם יכולים, ברגע שמזהים חולשה, לבזוז. האויב החמישי הכי מפתיע זה ארם נהריים. מה הקשר שלו אלינו בכלל? ארם נהריים זה, זה בין הנערות, פרט וחידקל. מה הוא רוצה? כשהוא בא, מה הוא רוצה? טכנית, מה, בשביל מה הוא בא?
סבא שני.
מה?
סבא שני. לבן.
או, אנחנו נדבר על זה. אבל באופן הכי פשוט, זה אויב אימפריאלי. כלומר, כל האימפריות, גם אשור, בבל ופרס, כולם באו משם מבין הנערות. הוא אויב שבעצם בא לא כשכן שיהיה לו קצת יותר גבול, אלא הוא רוצה שבעצם תהיה לו טריטוריה ענקית לשלוט, לשלוט בה. הוא בא בעצם, בא, כשמישהו בא משם עד לפה, זה לא כי חסר לו מים, לא חסר לו מים הפת והחידקל, זה לא כי הוא רוצה קצת להרחיב את הגבול, זה לא כי הוא שבטים ש, שאין להם בכלל מה לאכול, הם לא יבזזו, אלא הוא בעצם אימפריה שבעצם באה, נגיד, קרא לזה מלמעלה עלינו, להכיל אותנו בתוכה. זה אוהב המפתיע ביותר, במובן הזה שהוא בכלל לא באזור לא קשור לכאורה. ועכשיו נעשה חשבון פשוט לפני שנרחיב על, 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 על האימפריה הזאת. נשאל שאלה שכאילו, שוב, מתבססת כאילו על מה שאמרתי, אבל עוד מעט נראה את המקורות. אם היא אימפריה, אז מה, מה היה כלול בה? ואנחנו נראה עכשיו מקורות מפורשים שהיה כלול בה, מי שבא יחד עם הרם, עם כושן רשתה, עם זה גבל, הגשורי, והצידוני, וכל המאה הצפון האלה, שהרגע, הרגע היה כתוב שבעצם השם שיבל אותנו בידם, הנה, פה הוא שיבל אותנו בידם. אז בואו נתחיל. ראינו שהארץ הנשארת הזאת, פה לא כתוב את המילה הזאת, אבל ביהושע קוראים לה גשורי. מה?
איפה כתוב לנסות
לעמדה מלחמה, זה אומר, אני משאיר לכם את האויבים האלה, אתם תצטרכו להתמודד איתם, ואם לא, אתם תצטרכו להילחם איתם.
כן, אבל
אני חושב,
תצטרכו להשתעבד.
מה?
להשתעבד
כחלק
מהמלחמה.
כן.
מלחמה זה לא...
מה אתה אומר? אם יושבים בשקט, אם יושבים בשקט, אם נגיד פה, הגבול, כבר ביהושע היה כתוב שהם לא הורישו את גשורי. בסדר, יש לנו, כל אומה יש אומות שכנות. מה שהם לא הניח לנסותם למדה מלחמה, זה בעצם אומר שהם הולכים נגדנו. כתוב גם כל הפסוקים פה לפני, רק עכשיו הנביא מזהה מי הם האויבים. לפני זה כתוב, לא אגרש, ויהיו לכם לצידים, ויהיו לכם יהיו למקש, אז שם זה יושבי הארץ הזאת. תראה, תראה פסוק י' ד', אנחנו כל הפסוקים שקראנו לפי המשך של הפסוקים האלה, תראה ב' י' ד', ויהי חרף השם בישראל, ויתנה ביד שוסים והשוסו אותם, ואם קרם ביד אויביהם מסביב. הפסוק הזה מפורש שישושו אותם, וזה גם אויביהם מסביב, זה לא רק הכנענים. אחר כך הנביא אומר לך, ומי הם שהשם ישו לעשות אותנו בהם? מי הם ששסו אותנו זה הם? אז קודם כל, זה מפורש בתנ״ך שגשור וארם זה אותו מקום. מישהו יודע איפה? פסוק מפורש שאומר שגשור זה בארם?
דוד.
איפה? איפה בדוד?
בתנות.
שם לא כך רואים את זה, מפורש זה מאבשלום. כשאבשלום, אבשלום, כן. אצל אבשלום, אז מפורש שהוא היה קשור, מה?
יש מלא ארמים.
נכון, נכון. יש כמה סוגים, ארם נהריים, ארם צובה, ארם... עוד איזה סליים.
תודה
רבה. קיצור, אז קודם כל קשור וארם זה בכלל אותו מקום. עכשיו, חיין אומר, כבר אנחנו מתחילים להבין שאם ארם נהריים בא אלינו, וקשור זה בארם, וראינו שקשור זה ארץ הנשארת, והנביא הרגע אמר שכל אלה משעבדים אותה, אנחנו מבין שהיה פה בעצם אימפריה צפונית שבאה עלינו כולם ביחד. בואו נראה את זה מפורש יותר. הסתכלו בדברי הימים. א', פרק ב'. דברי הימים א', פרק ב', כן, בכל השושלות המפורטות שם. הפרק הזה עוסק בשושלת יהודה. ושם, לפעמים בתוך השושלות יש מין אוצרות כאלה. אז שם כתוב ככה. פרק ב', כן, דברי הימים א', פרק ב', אנחנו פסוק כ"ג. סליחה, פסוק כ"ב. הושגו והוליד את יאיר, ויהי לו 23 ערים בארץ הגלעד. ליאיר היו 23 ערים בארץ הגלעד. אנחנו מכירים יאיר שהיו לו 23 ערים, זה סוגיה, כי יאיר הוא בן מנשה, פה... זה לא אותו יאיר פה, מפרשים אומרים, אבל זה סוגיה שהיה כאילו אנשים שקראו להם יאיר בארץ הגלעד עם ערים. בכל אופן, תראו פסוק כ"ג, ויקח גשור וארם, שמתם לב, גשור וארם לקחו את חוות יאיר מאיתם. היה זמן שבו גשור וארם ביחד באו ולקחו מהם את חוות יאיר. מתי זה היה? אומר רש"י, אין לכם את הרש"י הזה, אני אקריא לכם אותו מפה. אומר רש"י שזה אצלנו בפרק. מה שכתוב שהיה שיעבוד אצלנו, זה שיעבוד של ארם עם גשור, ואז הם בעצם לקחו את החוות האלה. מה?
הם חזרו
באיזה שנה? בזמן דוד. מיוחס לרש"י אומר, למה בכלל הביאו את זה שם, הרי כל פה זה לייחס את דוד. הביאו את זה כדי להגיד שעם ישראל היה בבעיה, מי ימי השופטים עד ימי דוד.
מה
שכתוב
אצלנו ש...
מה? לא, רק הציל מידו. אז אומר רש"י, אני קורא לכם רש"י שם, גשור הוא גשורי והמאחתי, לפי שהיו קרובים לארמים שהיו יושבים במזרחה של ארץ ישראל, ובימי השופטים, כשחטאו ישראל מסרם בידי אויב, בידי ארם, ואז לקחו, ואז הלכו, לקחו מהם. כלומר, בעצם, דברי הימים אומר לנו, תדע לך, אתה חושב שזה רק ארם פה? לא, זה לא רק ארם, זה ארם וגשור. ארם וגשור, זה בעצם כל הקשור זה במובהק, כמו שראינו ביהושע, זה האזור הצפוני הזה. אז בעצם יוצא שממש פשט הכתוב פה. כשהנביא אומר לנו בתחילת הפרק, השם מסר את בני ישראל ביד הגויים האלה, כן, השוסים ואלה השוסים, אלה השאיר אותם לנסות, ביד הגויים פלישתים, נראה את זה הפרק משם גר בננת, וביד הגויים הצפוניים מהחרמון עד חמת. בזה היה מדובר. השיעבוד הראשון שבו בעצם עם ישראל נתקל, זה שיעבוד מבחינה מסוימת הכי גדול. כל השאר, רוב השיעבודים בספר הפלישתים, כמה שהם כאילו נראינו קשים, בסופו של דבר רובם לא היו קיומיים. מדיין, בוודאי לא, הם הציקו, לא כתוב בכלל שהם ניסו להוריש אותנו. מואב וזה ניסו להרחיב את גבולם. כולם שיעבדו, הציקו, לקחו לנו רכוש. הם בעצם אויבים שבתכונתם אני אומר, כאימפריה, כי עכשיו הרבה כל הגויים מצפון שבאים בעצם למטה אלינו, מצב מסוכן מאוד. עכשיו, זה מובן הפיזי, בואו נתרום עם זה למובן הרוחני. כי אימפריה, אימפריה, נניח שהם היו משאירים אותנו פה. לא להשמיד, אבל על החירות של הכיבוש שלנו מתכוון. לא קיומי במובן שלא נהיה כמו בני אמן. קיומי, נכון. גם את המלאק אנחנו נראה פה בפרק. קיומי במובן של של המלאכה, כן. שכל מה שבאנו לעשות פה בכיבוש, כל הייעוד שלאבו חתרנו בתורה, הוא שעומד בסכנה. נו בסדר, וזה, עזוב, תקרא איזה איך שאתה רוצה. אני אומר, עצם זה שעכשיו כל אלה, בהם מולנו ראינו, הם לוקחים ערים מהצפון. ועכשיו, האימפריה הזאת באה מולנו, ללחם מול אימפריה זה לא כמו ללחם מול פלישתים. זה אפילו לא ללחם מול עמון ומואב. פלישתים בהמשך הפכו ממש לא לאימפריה האזורית. בארץ ישראל הם מאוד נאחזו, בוא נגיד, הם שמו נציבים. לא, אני חושב שלא, אני לא יודע, אולי רוצה להוריש אותנו, אבל אני אומר, מבחינתי זה, אני חושב, זה דבר מאוד פשוט, שזה מאוד קיומי לכל הכיבוש שלנו, שעכשיו אנחנו, עד שבאנו, נהיה למס להם. אגב, זה הבת כללי הפרק, גם מה שמואב עשו לנו בפרק, וזה דווקא לא הקושר שתיים, מה שנביא מאוד מדגיש שלא היה בשאר השופטים, שאלינו מס למואב, כל ההקשר הוא, למואב, כל ההקשר הוא שאהוד בא לתת מנחה למואב, ואז הוא הרג אותו. שימו לב, שניהם, בעיקר אהוד, אבל רציתי לדבר על זה שם, אבל איך זה מידה כנגד מידה. ראינו פרק א', מה הייתה הסיבה העיקרית שלא הורשנו את כל האויבים? שהם היו לנו למס. הנביא כאילו אומר לנו, פרק, על הפרק הראשון של השעבודים, כלומר הפרק ג' אחרי הקדמות, אתם תראו שעם ישראל בסוף היה למס לגויים. נחזור אלינו. מה שבעצם הרם עושים, הם מפרים ברית מאוד קדומה. עכשיו אני מדבר על המישור הפיזי, נעבור למישור הרוחני. לראות את הרם נהריים פה זה מפתיע, לא רק כי הוא לא קרוב אלינו, זה מפתיע כי מימי יעקב יש לנו ברית עם הרם, שאנחנו לא נעבור אליו והוא לא יעבור אלינו. חזלים, אני מכליל הרבה חזלים וזה, מצביעים לנו על בעצם שני אזורים שהיו מוגנים בשבועה. כשאנחנו באנו לישראל, היה אסור לנו לכבוש, שני אזורים, בגלל שבועות מימי האבות. אחד, ירושלים, יבוס, זה מהשבועה לאבי מלך, איכשהו זה התחבר לירושלים. שתיים, כל האזור של הרם. שאפילו באמת דוד, כשהוא בא לכבוש את הרם, סנהדרין אמרו לו, אסור לך, יש שבועה של יעקב לבן. והוא אמר להם, הואיל וקושן הפר את השבועה, אז אני גם יכול להפר אותה. כלומר, מה שקושן עושה פה, זה בעצם הפרת הרם. עכשיו, מה זה שבועה? זה לא סתם, יש לנו הגנה, כאילו, לא יודע מה. שבועה זה בעצם אומר, רוחנית, אנחנו באיזושהי ברית, באיזושהי הגנה מולם, הגנה רוחנית, והקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, כשאתם חוטאים, כל ההגנות שלכם נופלות. אני חושב שיש בזה חידוש מאוד גדול, שאנחנו אומרים, טוב, כשאתם חוטאים, אתם קצת נחלשים, ואלה שבתוככם מורדים נגדכם. אבל השם אומר, כשאתם חוטאים, לא יהיה כלום. כשאתם חוטאים לא יהיה כלום, והאומות, ראינו הגדולות האלה מצפון, למקביל בדרום. אגב, שכחתי לומר שהתקיים בדור השופטים, מה שכתוב אחר כך שוב בדור ישעיהו, הרם מקדם ופלישתים מאחור. בכל זאת לא שב ידו ועוד פה, ופה ועוד ידו נטויה. הרם מקדם ופלישתים מאחור, זה בדיוק הסיכום בעצם של הפרק הזה. הפרק הזה, אני אומר כל זה, כאילו ששכחתי להגיד את זה קודם, הפרק הזה בעצם אומר לנו, ברגע שעם ישראל חטא, מה שקרה זה עליו מכל הכיוונים, מצפון, מדרום וממזרח. כי אהוד זה לא רק מול מואב, מול מואב, עמון ועמלק. יש קואליציה צפונית, פלישתים ומזרח בעצם ממש, כמו שכתוב בישעיהו, הרם מקדם ופלישתים מאחור מכל הכיוונים, ואוכלו את ישראל בכל פה, זה הפסוק שם. זה לא נאמר על פה, אבל זה ממש סיטואציה דומה. כשעם ישראל חוטא, כאילו זה אני חושב ממש מסר מרכזי של הפרק, כמו כשעם ישראל חוטא, מכל הכיוונים גם יחד, הוא ייפול. מה?
הייתה דרך אחרת להגיע
לדנחה. לולי שהם היו מפרים?
כן.
אפילו פורחים כמו הקרקשי, ולא לרעה. אני לא יודע לומר על דרך אחרת שבה הם כובשים את זה, כי לכאורה זה... כן. נכון, אולי זה באמת. נכון, היה דרך הזאת, שהשם יביא איזה אויב שלישי, שיכבוש את כל הרם, ואז נכבוש אותו, כמו שהיה עם סיחון. אבל זה מאוד יפה, כל הסוגים של ההשגחה של הכיבוש, הרבה פעמים כאלה. ראינו, בנביא ביהושע זה מצוין מפורש, שבעצם לכל האומות היה אפשרות, כל הכנענים היה אפשרות להיכנע ולהישאר פה. השם עשה שהם לא ייכנעו כדי שנוריש אותם והארץ תהיה שלנו.
כן, אבל זה בחיים שלנו.
כן, כן, נכון, זה חשבון אחר, כלומר זה חשבון דומה בזה ש... בכל אופן, אז מה שקורה פה בפרק, שחז"ל אומרים, כן, חז"ל אומרים, בעצם כל האזור שם היה בשבועה איתנו, ויש פה הפרת השבועה וכניסה אלינו. הרם באופן כללי, אנחנו פוגשים אותו מולנו בכל מיני צמתים של הכרעה. בואו נחזור שנייה, מתי הרם היה נגדנו? זה מתחיל בימי לבן, שבעצם הלך נגד עצם היכולת שלנו להתקיים. ממשיך בימי... איך? לא. לפני בלעם. חז"ל אומרים, למה קוראים לו קושן רשעתיים? כי זה הרשעה השנייה שלו. אומרים, הוא בלעם, הוא קושן. מה? מה הבעיה? בסדר, נו, מה הבעיה? הוא בלעם, הוא קושן. ופשט אולי הכוונה שהוא בהם בנו, בהם בכל אופן, אז גם בלעם כמובן זה בצומת הכרעה מאוד חשובה של כניסה לארץ, וקושן בצומת הכרעה מאוד חזקה של מיד אחרי הכיבוש, בום, נפרק את הכל. פעם באה אנחנו נראה את הרם בימי דוד, שדוד שם יכבוש אותו, ועוד מעט נדבר על זה, אבל אחר כך ימי שלמה, בכל ימי שלמה, הרם הוא בעצם אוהב היחיד ששם, שהשם שם שטן, זה הלשון שם, בעצם הפילוג של המלאכה מתחיל בזה שירובם התחבא במצרים. אבל כן, עם כל החיזון שם עם הרם, הרם בעצם אנחנו רואים אותו שוב בנקודה מאוד אסטרטגית בימי המלוכה העליונים שלנו, ואחר כך הרם תקופה מאוד גדולה בימי מלאכים, שהוא בעצם זה שהתחיל לקצות את ישראל. אז אנחנו רואים שהרם כל פעם ממש בנקודות בצמתי הכרעה מאוד חשובים, ופה זה השלישי שבהם בעצם, מלבן, מלעם, קושן. מה שמאוד יפה, שבעצם אולי אפשר להגיד עוד סיבה עמוקה למה הרם מתעורר. עכשיו אמרנו למה הרם מתעורר, למה דווקא הוא. אמרנו קודם כל פיזית, טכנית, אולי בגלל בתור אימפריה, בתור שהוא בעצם איגד את כל האזור הצפוני, מידה כנגד מידה שהשארנו אותם, את כל האזור הצפוני של הארץ הנשארת. אמרנו בסיבה פנימית יותר, נופלים כל ההגנות ברגע שעם ישראל חוטא, אפילו הגנה של השבוע. אבל בעצם יש עוד סיבה פשוטה, פשוטה הכוונה רוחנית, אבל פשוטה, הרם מתגונן. אם הכיבוש ממשיך, הסוף של הכיבוש זה כבר כתוב בתורה, עד הפרט. הרם נהריים הוא בעצם הראשון שקם מולנו, הוא בעצם... אבל אני אומר, הוא לא בתור דווקא הארץ שלו, הוא בתור זה שמאגד את כל העמים האלה, שבעצם הארץ הנשארת, הם אלה שהראשונים להתקומם, כי זה בעצם מלחמת הישרדות. ושוב פעם, יפה לראות את השגחת השם פה, שבסופו של דבר הוא אפשר את זה. הרי מה קורה? הוא בגלל שהוא בא נגדנו, הראשון שהוא בא נגדנו, בתור הישרדות, בתור כיבוש, בתור לא משנה מה, זה, פה זה נוצר הפתח לדוד לכבוש את ארם. אז זה תמיד ככה בהשגחת השם, שגם בירידתנו בעצם נוצר הפתח לכבוש אותו. עתניאל קם להושיע מארם. פסוק ט', וידקו בני ישראל אל השם, והקם השם הושיע לבני ישראל, לשון מיוחדת, והקם השם הושיע, נראה את זה אחר כך גם באהוד, והושיעם את עתניאל בן קנז, אחי כלב הקטון ממנו. השופט הראשון, הוא, דיברנו על זה בספר יהושע, הוא בעצם הממשיך הישיר של הכיבוש, איך? של דור יהושע. איך? בימי יהושע, כל הכיבוש היה כלל ישראלי. היה כיבוש אחד, שהוא היה בעצם ניתן למישהו פרטי. כלב שאמר, מי שיכבוש את קריית ספר, למה זה חשוב? מה תורד מי שיכבוש? תביא את כל העם לפה. לא, כי עומד להיות דור שמלכתחילה ישלחו כל העם לאיש לנחלתו, ויהיה כיבוש פרטי. עתניאל הוא בעצם ראשון הכובשים, מוביל הכובשים, גם אחר כך נמשיך שבט מן הסתם בשבט יהודה בתחילת ספר שופטים, הוא מוביל הכיבוש הפרטי. אז זה האישיות ש... מה? זה חלק מזה, כאילו אותם קרבות שהיו עוד. קריית ספר ספציפית זה כלב, אבל כל אזור חברון זה... סליחה, זה עתניאל. כל אזור חברון זה כלב. בכל אופן, עכשיו תראו פסוק י' לשון מיוחדת. ותהי עליו רוח השם, וישפוט את ישראל א', ויצא למלחמה ב'. שבדרך כלל ותהי עליו רוח השם, וישפוט ישראל, ויתן השם את קושן השתיים, או רק ויצא למלחמה. אז רש"י אומר, שבהשפוט את ישראל יש פה בעצם שיפוט רוחני שקדם לשיפוט הפיזי. וזה, השיפוט הרוחני, זה ההצדקה של עם ישראל, לימוד זכות. שנייה ניקה ברש"י. שנייה, לפני רש"י הזה, בואו נקרא שני מקורות מרכזיים על עתניאל. אומר מדרש שמואל, פרשה אחת, עד שלא ישקיע הקדוש ברוך הוא שמשו של צדיק, הוא מזריח שמשו של צדיק אחר. עד שלא ישקע שמשו של משה, אזריח שמשו של יהושע. קודם שלא ישקיע הקדוש ברוך הוא שמשו של יהושע, אזריח שמשו של עתניאל בן קנז. כלומר, עתניאל בן קנז הוא ממש, יש לראותו לא רק כעוד שופט, אלא הוא בעצם זה שהמחליף של יהושע. זה מופיע במרכבת משנה, אומר את זה יותר בחריפות. אומר, עתניאל ראש השופטים שפט את ישראל 40 שנה, והוא הראוי לעמוד במקום יהושע, והוא מביא את המדרש הזה. אז עתניאל בן קנז, מה? כן, בטח. שהוא זה שהחזיר את ההלכות שהשתקחו ממשה. אז לא רק שהוא ממשיך את יהושע, הוא בעצם עוד מחזיר את הדור מבחינת מה לימי משה. עכשיו שוב, אז הדקדוק בפסוק כתוב, ותהיה עליו רוח השם וישפוט ויצא למלחמה. יש שתי פעולות. אז לפני רש"י נביא את הנציב, הנציב אומר, נציב על שיר השירים, אומר, כתיב מתחילה וישפוט את ישראל, ואחר כך יצא למלחמה. אומר הנציב, יש פה עיקרון כללי באיך שופטים את העם. דעיקר ההשתדלות לתקן תחילה את הדור, ואחר כך הפעולה לצורך השעה. וכך בכל דור, לפי העניין המתבקש. המלבין גם אומר שהיה פה בעצם ישועה רוחנית, תיקון רוחני בעם, ואחר כך תיקון פיזי. אז מה זה אומר? זה אומר, אני חושב, דבר פשוט, מאוד פשוט. כל הנפילות שעם ישראל התחילו, נפילות מול הגויים, התחילו מה... בעיות הרוחניות, עתניאל קודם כל מתקן את הבעיות הרוחניות, ואז גם מנצח. ורש"י אומר שיש פה משהו עליון יותר. קורא רש"י, דרש רבי תנחומה, מה זה ותאי עליו רוח השם? דרש רבי תנחומה, נסתכל בהם, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה במצרים, ראו ראיתי את עוני עמי, מה הן שתי ראיות? אמר לו, כלומר, השם אמר למשה עוד במצרים, רואה אני שעתידים לטעות בעגל, ואף על פי כן ראיתי את עוני עמי. וזו דרש עתניאל, אמר, בין זכאים, בין חייבים, עליו לא הושיע. חז"ל אומרים שהשיפוט של עתניאל היה בעצם מול הקדוש ברוך הוא. כתוב, ותהיה לרוח השם וישפוט את ישראל, לא ישפוט מול האויבים, זה ישפוט מול השם. היה פה משפט. היה פה משפט, האם ישראל ראויים בכלל שהשם יושיע אותם? כי לכאורה לא, הם חטאים. ועתניאל אמר, השם צריך להושיע אותם, זה מה שאתה גילית למשה במצרים, ובזכות זה, בזכות זה הייתה הישועה. אבל צריך להבין איזה תפקיד אסטרטגי זה. זה לא סתם שעתניאל, השופט הראשון, צריך להתמודד על זה. כי זה בעצם מאפיין של כל התקופה. שהשם הביא אויבים על עם ישראל, בגלל החטאים, בגלל שעם ישראל לא ראוי. ועתניאל הוא בעצם ייסד את ה... ייסד בשמיים, את הדרך הזאת, להושיע באותו דור את ישראל, גם כשישראל לא ראוי. זה נוגע לדיון שאמרנו בשיעורים הקודמים, מה היה הסדר הקבוע ממאה השופטים? האם היה חטא, פורענות, תשובה, ואז השם הושיע את ישראל, שלח שופט, או הפוך, משהו מהפסוקים, אומר המצודות, ראינו. הפוך. השם שלח שופט כל פעם לפני התשובה, ובזכות השופט הם עשו תשובה. יש משמעות מאוד גדולה כך בפסוקים. וזה מאוד מתאים עם הפעולה שאת נהיה נושא, שהוא בעצם פועל, מביא לידי כך שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל למען שמו, לא למענה. ואז בזכות זה הם עושים תשובה, כל ימי השופט יש שקט. אז אם נסכם, עתניאל הוא זה שבעצם, קודם כל מבחינה פיזית, הציל את עם ישראל מדי המשעבד. שוב, אני לא יודע להגיד את זה כל כך חותך, אבל נראה לי ככה שבעצם המשעבד הכי מסוכן אסטרטגית היה קושאן רשתיים וכל אלה שבאו איתו. ועתניאל בעצם כל תקופת השופטים והלאה לא היה עוד אימפריה שבאה עלינו. עד בעצם סוף ימי הבית ראשון שנחרבנו, כלומר, עד אשור וזה שבאו שוב אימפריות משם, אשור, אחר כך בבל. מה? ארם הגיעו עוד לפני. מה אמרת?
ארם הגיעו עוד לפני
אשור. נכון, אבל אז זה לא היה בתור אימפריה, זה היה בתור הם לבד.
היה קצת שרצו
להניח את בנתפה. כן, אז אני אומר, לזה אני קורא סוף ימי הבית הראשון. מהתקופה הזאת שאנחנו פוגשים את ארם המלאכים, שזה מי... אחיו הלאה, אז בעצם ארם הופיעו שוב, אחר כך האימפריות. בעצם אומר, עתניאל במובן הכי פשוט, הוא הציל את עם ישראל מהאויב הכי אסטרטגי. אבל ב' הוא זה שכל תקופת השופטים, הוא השופט הראשי כמו שראינו, כל תקופת השופטים היא לאורו בזה שהוא זה שעשה את המשפט הזה בשמיים, שבעצם הביא לידי כך שישראל ינצלו למרות שהם דור ממש חוטא. נוסיף לסיום העניין הזה את החידה, החידה פה בחומת תנ"ך, הוא מדקדק. כל מה שרש"י אמר שעתניאל שפט את ישראל, הוא לא למד, הוא לא, זה לא היה בדיבור המתחיל על הפסוקים, על המילים שפט את ישראל. זה היה על הפסוקים, ותהיה עליו רוח השם. אומר החידה, יש לימוד זכות ויש לימוד זכות. יש לימוד זכות שהשם עורר מישהו ללמד זכות, בעיקר בלשונו. ורמז בכתוב שכל זה אשר שם ליבו לדרוש זה, כלומר זה שעתניאל שם ליבו בכלל לדרוש הזכות של עם ישראל, הכל היה מעט הקדוש ברוך הוא לרחם על בניו. בהמשך, השם ברחמיו נתן בלב עתניאל שידרוש דרשה זו לתלמידיו, ובזה נתעוררו הרחמים למעלה. כלומר יש לו לימוד זכות שאפילו הרחמים הגדולים לא ידעו להגיד אותו מליבם, ובעצם עתניאל שימש צינור שהקדוש ברוך הוא, לא יודע איך לקרוא לזה, ללמוד, ללמד את הלימוד זכות הזה, ואז בעצם לפתוח את את הפתח לישוע. טוב, נסיים בזה את העניין של עתניאל. בואו נתחיל רק את העניין של השעבוד הבא. והוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני השם. אז אחרי ארם, ראינו שבעצם זה כל האלה מצפון, מגיע מואב ממזרח. זה לא מואב לבד. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק. וילך ויך את ישראל וירשו את עיר התמרים. אז אמרנו, כל אויב, אנחנו פוגשים אותו, צריך לברר איזה סוג אויב זה. נעבר לאומה הספציפית, מואב, עמון. יש פה סוג חדש של אויב. ראינו אויב אימפריאלי, שיש לו את הסיבות כיבוש שלו, וכשאנחנו כובשים אותו יש איזה רווח מסוים לדורות. יש פה סוג חדש של אויב, קוראים לו מואב ועמון, שפה הם עמלק. מה מיוחד עם מואב ועמון באופן כללי בתנ"ך, ומה הם באים לעשות פה? אנחנו עושים הקדמה קצרה, נגיד בקצרה כל מיני דברים לגבי תכונתם הכללית, וממש נראה שזה מה שהם גם מנסים לעשות פה. מואב ועמון הם מיוחדים מכל האומות. במה? לשלילה, בזה שאסרנו להתחתן בהם. גם שהיה אסור להילחם בהם כשבאנו. ומה השורש היסודי שגורם בעצם לשני אלה? שם המשפחה שלנו. מי עוד? אדום. גם פה יש לנו את עמלק יחד איתם. אוקיי? יש לנו פה את מואב, עמון ועמלק. בסדר, אבל שלושתם, מה מייחד את... זהו. בוא נגיד, הגדרה מאוד פשוטה. התורה מתחילה בפרשת נוח, עושה לנו סקירה שאיך נולדו העמים. והיא בעצם אומרת לנו באופן מפורש, יש 70 אומות. היא כאילו אומרת, אלה האומות שהיו, ואליהם תתייחסו. איך אני יודע? היא ממש שמונה. בני זה, בני זה, בני זה. אתה סופר, יש שם 70 אומות. בסוף התורה, התורה אומרת לך, יצא גבולות עמים למספר בני ישראל. בעצם התורה בתחייתה וסופה ביחד אומרת לך, תדע לך, יש מארג באנושות של 70 אומות. והנה אתה ממשיך בתורה לקרוא, ואתה פתאום מגלה שאחר כך נולדו עוד אומות. סליחה, לא אמרתי טוב. שאחר כך נולדה עוד אומה, עם ישראל. כלומר, היה תהליך, יש נגיד את הבריאה הגולמית, כמו שיש את הבריאה של עצים ואבנים, יש בריאה של האומות, ואחר כך מתחיל תהליך חדש של בריאת עם ישראל, כי זה משהו אחד וזה משהו שני. זה, האומות, 70 אומות, זה בעצם גולמי, חומרי. אחר כך יש את עם ישראל שבא לפתור, לתקן את העולם, להיות רוחני, נבדל, מלאכי והכל. מה שמפתיע, שבמהלך יצירת עם ישראל נוצרות עוד שלוש אומות. ישמעאל, אני בכוונה אומר, אמרתי עכשיו על פי המהר"ל, בוא נגיד ארבע אומות או שלוש, המהר"ל אומר שהוא לא אומה בכלל, אנחנו כמעט לא נמצא אותו, שישראל מתמודדים מולו. יש יער בערב, אורחות עדנים, זה לא אומות. לכן נראה בפועל, זה שלוש אומות, וחזל הרבה זה התייחסות אליהם בתור שלוש אומות. מואב, עמון, שהם לוט, יחד עם אברהם ואדום, יחד יצחק, יש כמין תוצר לוואי של אומות חדשות שהם לא חלק מ-70 אומות. הם לא אומה, זהו, הם לא אומה, הם שבטים לא דדים, זהו אומה הזאת. נכון, אבל המלאק בדיוק, המלאק הוא, יש אדום בתור המלאכה מאוד ברורה לאורך כל הזמן, המלאק הוא מצאצאיהם. אתה צודק, הוא בפני עצמו גם מתנהל בתור שבטים נודדים. בכל אופן, אני עכשיו נאמן, אתה שומע, נריה? שם אתה רואה, מה אתה שואל? אז בואו נעסוק בזה פרק כבר, טוב, אני צריך להגיד לך אם הוא מה או לא, בכל אופן אני אומר, אני נאמן עכשיו לתבנית שאנחנו רואים אותה בתנ"ך, ובואו נקרא שנייה מהמהר"ל, אתה יודע מה שלא תגיד שאני אומר את זה. המהר"ל אומר ככה, מאפיין את השלוש אומות האלה. נצח ישראל, ספר חשוב, פרק סמך. ואמר, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שט, והיה אדום ירשה. לא הזכיר אלא פעתי מואב ואדום. שנייה, מה? סעיר ואדום זה אותו דבר. יפה. אז הוא אומר על האומות האלה שבא לחלק אותם עם שאר האומות. כי אין כולם עניין אחד, רק הם מחולקים. ואשר הם מחולקים, אלה אומות, איזה אומות מחולקים משאר האומות, מואב ואדום. כי אלו שתי אומות אינם בכלל שאר האומות. אני אומר, זה פשט תנ"ך. פשט התורה שיש 70 אומות, ויש אחר כך האומה 71, 72, 73. והם מיוחדים משאר האומות. שהרי אל מואב נתן השם יתברך ארץ לנחלה. לא תתגר במלחמה, וכן לאדום. אתם עוברים מגבול אדום וכו'. וכן בכל מקום אלו שתי אומות. הוא פה לא מתייחס לעמון. אלה שתי אומות, מואב ואדום, מזכיר אותם בפני עצמם. וכדכתיב, אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם. כלומר, המהר"ל מתייחס שתי אומות, שלוש אומות מבחינתו אותו דבר. והטעם, שאלו שתי אומות יש להם כוח עליון מלוט ועשיו שהיו קרובים אל הקדושה. צריך להבין, כל פעם שאנחנו רואים מאבק עם מואב, עמון או אדום, מאבק מסוג אחר. הם יש בהם כוח עליון. מראש אנחנו רואים את זה בזה, שהשם אומר לנו לא תתגרו בם, כי הם, נתתי אותם להם, עובדה שהם הורישו את הענקים. מי מצליח להוריש את הענקים? אומר התנ"ך, אי אפשר להוריש את הענקים. איפה כתוב שאי אפשר להוריש את הענקים? אתה ידעת ואתה שמעת, מי תצא בני בני ענק? כתוב בספר דברים. אומר לנו משה בספר דברים, זה שהשם נתן לאדומים, למואבים ולעמונים להוריש את הענקים, זה כי הם חלק מכם. בעצם הם חלק מהסיפור שלכם. לכן, כשהם בוקדים בזה, דווקא הם, האומות האלה, מואבי, אדומי ואמוני, שיש איסור חתנות בהם. כן? הם לעולם ואדומי, זה אחרי כמה דורות. אגב, אני אגיד בסוגריים שיש עוד אומה שיש איסור הרחקה ממנה, וזאת מצרים. אולי זה ישמעאל, אני לא יודע אם... בכוח אולי, סתם לא, כן?
היום אולי, אוי, מה?
אני לא יודע, לא. זה אומר בסוגריים, לא יודע. מה? מה?
זה אמרת שכשהם
בוגדים. בטח, הואיל והם בגדו.
זה לא מצד שהם פשוט... הם הכי מסוכנים.
זה לא מה שנביא, זה לא מה שתורה אומרת, אומרת נימוק. שתי נימוקים, ששכר עליך את מואב בן בואר, ולפני זה שלא קידמו אתכם בלחם ומים. כלומר, הואיל והם בגדו. עכשיו, כשמואב, אני אומר עכשיו בקצרה, כשמואב לא קידמו אותנו בלחם ומים, מה הבעיה בזה? הרי זה ממש מוזר. אז יש כל מיני פירושים על זה, שגדולה לגימה, חזן אומרים, וזה מאוד בסיסי, והכרה טובה וזה. אבל יש כמה וכמה מקורות שאומרים, מואב, הם, הבעיה שלהם הייתה, שהם כפרו, זלזלו בקדושה שיש בעם ישראל. שאם לא הם זלזלים בה, זה היה ברור מאליו שצריכים לספק לחם ומים. בעצם, בכלל, מה שיוצא, שיש לנו אומות שכנות שאמורות להיות התביעה הזאת שהם ספקו לחם ומים.
אני גם יש אותו
עיקרון בחורבן המים. נכון. זה קצת מה שבאתי לומר. זו תופעה רחבה שהנביא מצפה ממואב לתת לנו לחם. לא רק אז, גם בהמשך. ומואב מלך, ומישה מלך מואב היה נוקד, והוא ישיב, וברגע ש... בשני מקומות שם, גם כשאחאב מת ואחר כך במי... יהורם, אז כשמואב, יש כאילו תביעה על מואב, איך הם הפסיקו לתת לנו מנחה. כן, אני אומר ש... כן, וכתוב גם אצל דוד, שבתאי מואב, עבדים את דוד נושא מנחה. זה לא רק שם על מואב שם, אז צריך כל דבר לעשות את החשבון שלו. אני אומר שמה שקרה, מואב והמון, זה אין לי זמן עכשיו לקרוא, אבל יש כמה וכמה מקורות בתנ"ך שבהם כתוב, שהם תמיד מנסים להבקיע אותנו, להוריש אותנו מנחלתנו, תחת... מה מצופה מהם? מצופה מהם להתבטא אלינו, להבין את הגדולה שלנו בגלל שהם חלק מאיתנו. למה השם עשה ככה שיהיו כאילו אומות שהן גויות אבל ללוות אלינו, מקבלות על החלה שלנו עד שבעתיד לבוא נכבוש אותם, כניקזי וקדמוני, כי בעצם מצופה מהם להיות כמין, לא יודע איך להגיד איזה, חוליה מקשרת, שגרירים, אומות שאומרות, אנחנו מכירים טובה לאברהם, אנחנו בני לוט, אנחנו מבינים את הגודל של אברהם, בנו יש כוח עליון. ודווקא האומות האלה שהן מורדות בזה, זה הכי גרוע שיש. אז בעצם אומר, אם נסכם, האויב השני שאתמול התמודדנו בימי השופטים, מתחיל פה ממואב, ממשיך בימי המון, זה אומות שרוצות, השכנות שלנו, שהן בעצם חלק מאיתנו, ודווקא בתור כאלה רוצות להוריש אותנו. פה הוא הוריש את עיר התמרים, את יריחו. בימי יפתח, הוא בא, חודר אלינו בתוך תביעה, כבשתם את ארצי, ועם זה אהוד צריך להתמודד. מה שקורה בפרק, שבעצם בני ישראל נותנים להם מנחה, במקום שהם יתנו לנו מנחה. במקום שהם יקדמו אותנו בלחם ובמים. במקום שבעתיד הם יהיו עבדים לדוד נושא מנחה, מה שמאוד מודגש בפרק, וסביב זה כל ההתרחשות, זה שאנחנו הבאנו להם מנחה. עזרת השם פעם הבאה, נמשיך את אהוד ושמגר ופלישתים. טוב.